אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסקט שבו דוקטור מיכה גודמן ואני צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אז משני הפרקים האחרונים הבנו עד כמה המצב באמת מסובך. כי מתברר שאנחנו בכלל לא מדברים על משיכת חבל פוליטית או על פשרות בסגנון שעתיים של לימודי אנגלית או גיוס של כמה מאות בחורי ישיבה בשנה. אף צד כאן לא יכול להרשות לעצמו להתפשר, כי מבחינת כל אחד מהצדדים, כל הפרויקט כולו עומד על הפרק. המשך תחזוקו של המודל המוזר מהווה סכנה ממשית לקיומה של מדינת ישראל, אבל הפסקת המודל הזה מהווה סכנה ממשית לקיומה של החברה החרדית. מבחינת כולנו, זה להיות או לחדול. אז מה עושים? איך ממשיכים מכאן? שלום, מיכה.
שלום, אפרת.
אז שני הפרקים האחרונים שלנו הובילו אותנו להבנה הבאה. לחברה החרדית יש אינטרס מובהק של שימור עצמי להמשיך לתחזק את המודל המוזר. ולרוב הלא חרדי יש אינטרס מובהק לפרק את המודל המוזר. אז מי ינצח? אנחנו כאילו עומדים קבוצה מול קבוצה, עם אינטרסים מנוגדים. איך מתקדמים מכאן? מי ינצח?
השאלה איך מנצחים את מבנה הכוח שיש כאן. כי אם מדברים על המספרים, המספרים בצד הלא חרדי.
נכון.
הלא חרדים הם עדיין הרוב של החברה הישראלית. כנראה בעתיד המספרים אולי יהיו ישתנו. בצד של החרדים, נכון. אבל כרגע המספרים בצד של הלא חרדים. לחרדים יש פחות מספרים, אבל יש להם יותר רצונות. מה הכוונה? צריך לדבר כאן על לא אסימטריה אחת, אלא שתי אסימטריות. האסימטריה במספרים זה לטובת הלא חרדים. האסימטריה ברצונות, לטובת החרדים. הכוונה היא שהחרדים רוצים הרבה יותר לתחזק את המודל המוזר, מאשר שהרוב הלא חרדי רוצה לפרק את המודל המוזר. ועכשיו השאלה היא, כשהרצונות הם בצד החרדי, והמספרים הם בצד הלא חרדי, מה מנצח? הרצונות או המספרים?
אז יש תשובה של מה שקרה עד היום.
של 75 שנה.
מה שקרה עד היום זה שגילינו שהרצון הוא יותר חזק מהמספר.
נכון, לא למי שיש יותר אנשים תומכים, למי שיש יותר רצונות, הוא זה שמצליח לכפות הרצון שלו בסוגיה הזאת. את יודעת למה זה? כי החרדים הם מתנים כניסה לכל ממשלה, בכך שנתחזק את המודל המוזר, שהם יוכלו להמשיך להתבדל מהרוב ולקבל מימון מאותו הרוב עצמו.
אז זהו, אתה אומר יש להם יותר רצונות, אבל זה לא נכון, אני אדייק את מה שאתה אומר, יש להם לא יותר רצונות, אלא רצון. יש להם רצון אחד, ואז נורא נורא קל להעמיס על הרצון הזה את כל המשקל הפוליטי ואת האינטרסים, ויש אינטרס אחד, והכל מתנקז לשם.
ואת הקפיטל הפוליטי שהציבור לא חרדי מתפרס על הרבה אינטרסים, על הרבה רצונות, ואז יוצא על הנושא הספציפי הזה נשאר משהו מאוד מדולל. אין כאן משקל, אין כאן מסה קריטית. אז אם, אוקיי, אז אני חושב ניתוח שמבנה הכוח עד עכשיו, האסימטריה ברצון לטובת החרדים, הם רוצים יותר, ולשאר יש מספרים גדולים יותר, אבל שרוצים פחות. למה החרדים רצו יותר? כי בתודעה העצמית שלהם, התפיסה העצמית שלהם, ועל זה היה הפרק הקודם, הם מגב לקיר. אם מפרקים את המודל המוזר בגלל שאו שהם לא מקבלים יותר מימון מהרוב, או שהם לא יכולים להתבדל יותר מהרוב, אם מפרקים את המודל המוזר בתודעה ובתפיסה העצמית שלהם, זה הסוף של הקהילה החרדית. זה אפילו לא משנה אם זה נכון או לא נכון. בתודעה העצמית שלהם, זה הסוף של הקהילה החרדית. אז עבורם זה עניין קיומי. להיאבק למען שימור המודל המוזר, זה להיאבק למען עצם הקיום שלהם, אז עם הגב לקיר, עם הסכין בין השיניים.
וזה כבר קורה 75 שנה.
נכון, והרוב הלא חרדי מאוד רוצה לפרק את המודל המוזר, הוא לא אוהב לממן ציבור שמתבדל ממנו, אבל הוא לא תופס את זה כעניין קיומי. זה משהו נורא מעצבן המודל המוזר, מרגיז המודל המוזר, יהיה נורא נחמד לפרק אותו, אבל אין כאן תחושה שזה יציל את המדינה אם לפרק אותו.
שזה קיומי.
או שזה מסכן את המדינה להמשיך לתחזק אותו. וככה כשציבור אחד החרדי תופס את זה כאיום קיומי, והציבור הלא חרדי לא תופס את זה כאיום קיומי, ממילא נוצרים אסימטריה ברצונות, שמביסים את האסימטריה במספרים. נדמה לי שזה ניתוח של המצב עד השבעה באוקטובר.
ומה השתנה בשבעה באוקטובר?
אנחנו יודעים מה השתנה בשבעה באוקטובר. גם הציבור הלא חרדי התמלא בחרדה. ובחרדות מהסוג הקיומי. דיברנו על זה. בואי נגיד את זה עוד פעם אחת. אנחנו השתננו בשבעה באוקטובר כי פגשנו פנים אל פנים, נפגשנו עם השבריריות של הקיום הישראלי. הישראלים שאחרי השבעה באוקטובר הם לא אותם הישראלים שלפני השבעה באוקטובר, כי הם מסוגלים לעשות משהו עם הראש שלהם, שהם לא היו מסוגלים, שאנחנו לא היינו מסוגלים לעשות לפני השבעה באוקטובר, לדמיין מציאות שבה ישראל לא מתקיימת יותר. התמלנו במנות גדולות של חרדות קיומיות.
במובן הזה, אתה אומר, הרוב הלא חרדי מהשבעה באוקטובר,
הוא חרדי.
נהיה חרדי.
ואז שהוא מסתכל על המודל המוזר,
או נהיה חרד.
כן, ואז שהרוב הלא חרדי מסתכל על המודל המוזר ואומר, אם הם מתבדלים איתנו ולא משרתים בצבא, ולא לומדים לימודי ליבה, כלומר הם לא יכולים לעבוד בעבודות עם פריון גבוה ולשלם מיסים, מה שזה עושה, זה מחליש את ישראל, וכולנו מבינים שישראל חלשה, היא לא ישראל שיכולה לשרוד בשכונה הקשה הזאת. וכתוצאה מהמהפך המנטלי הזה שאנחנו עוברים, נוצרה סימטריה.
סימטריה חדשה.
סימטריה חדשה. הם תופסים, החרדים, את שימור המודל המוזר כעניין קיומי. עכשיו, נדמה לי שהרוב הלא חרדי מתחיל לתפוס את פירוק המודל המוזר כעניין קיומי. שאם לא נעשה את זה, זה מאיים על עצם הקיום שלנו. אז עכשיו גם הרוב הלא חרדי הוא עם הגב לקיר. ועכשיו גם הרוב הלא חרדי מוכן להילחם עם סכין בין השיניים. במילים אחרות, אם עד השבעה באוקטובר, הרוב הלא חרדי נהנה מהאסימטריה במספרים, והמיעוט החרדי נהנה מהאסימטריה ברצון, מאוד יכול להיות שהאסימטריה הזאת...
ברצונות.
נסגרה. עכשיו יש סימטריה. הם רוצים מאוד לשמר את המודל המוזר, והרוב הלא חרדי, השאר, אנחנו רוצים מאוד, באופן קיומי, לפרק את המודל המוזר.
אוקיי, אז כאילו עכשיו נוצרה סימטריה ברצונות, בעוד הרוב הלא חרדי עדיין נהנה מאסימטריה במספרים, אז לפי הניתוח הזה, הכוח עובר לציבור הלא חרדי. אוקיי? זאת התיאוריה. אבל, מה הבעיה עם התיאוריה הזאת? כשמדובר על הציבור החרדי, הציבור הזה הוא מאוד הומוגני. עכשיו אמרתי משפט שהוא לא נכון. ככל שאתה מכיר יותר לעומק ציבור מסוים, אתה מבין שהוא לא הומוגני, הוא הטרוגני, ויש חסידים, ויש מתנגדים, ויש אשכנזים, ויש ספרדים, ויש מודרנים, ויש לא מודרנים, ויש ממחים, ושממחים, וכל מיני דברים.
ועדיין,
הציבור החרדי בהיבט הזה, הרצון שלו הוא הומוגני. אבל הציבור הלא חרדי, שלאורך המיניונה הזאת, אנחנו מכנים אותו הציבור הלא חרדי, הוא ציבור מאוד הטרוגני.
קשה לקרוא לו אפילו ציבור.
בדיוק. עד כדי כך שאולי קשה לקרוא לו ציבור.
כן. יש בו שמאל ומרכז שמאל ומרכז וימין.
וימין מתון וציונות דתית.
כן. זה לא ציבור. כן. אז אתה אומר, זה מוזר לדבר על הרצון של הציבור, שוכח ברור שהי, יש להם רצון משותף אחד בולט ודומיננטי.
לא, לא רק שזה מוזר. נשאלת השאלה, האם בכלל אפשר לדבר על הרצון אחד של הציבור הלא חרדי. והשאלה הזאת היא שאלת מפתח, כי אם התשובה היא לא, אז כל התיאוריה הזאת קורסת.
על סימטריה ברצונות, וכל
נכון,
זה קורסת.
נכון, נכון. ואני חושבת שכדי לנסות לאתגר את התיאוריה הזאת, אנחנו צריכים לנתח את הקבוצה הכי מאתגרת בתוך קבוצת הרוב הלא חרדית. הקבוצה שהכי מאתגרת את התזה. והקבוצה שהכי מאתגרת את התזה, אני חושבת, זאת קבוצת הציונות הדתית.
קבוצה שאנחנו מכירים מקרוב?
נכון. וכשאנחנו אומרים קבוצת הציונות הדתית, אנחנו לא מתכוונים בהכרח, או בהכרח לא, למפלגה הפוליטית שקוראים לה הציונות הדתית.
נכון, שמייצגת את הקצה הדי קיצוני של הציונות הדתית.
נכון, אנחנו מתכוונים לאוכלוסייה, שבזיהוי העצמי שלה מזדהה עם ערכי הציונות הדתית.
עם המיינסטרים, הם לא הקצוות, גם לא, אגב...
גם לא הקצה השמאלי, המאוד ליברלי, המימדניקי, מה שנקרא.
אנחנו ננסה להציע כאן ניתוח של, אנחנו מקווים שזה יהיה ניתוח מדויק, של המיינסטרים, של הציונות הדתית.
למה הקבוצה הזאת בעצם כל כך חשובה, ואנחנו בוחרים בה כדי לנתח, או למוטט, או לחזק את התיאוריה שלנו? כי מתוך הקבוצה הזאת שקראנו לה קבוצת הרוב הלא חרדים, יש קבוצות שמאוד מאוד ברור שמממשות את מה שאמרנו, כאילו השמאל והמרכז שמאל, ואפילו המרכז, כן?
ברור. רוצים מאוד ברור, לפרק ברור. את המודל המוזר.
נכון, האנשים האלה, המנהיגים הפוליטיים שלהם, וגם הדמויות המובילות בתוך הקבוצה הסוציולוגית הזאת, כבר מדברים על זה המון המון שנים. אבל בציונות הדתית, זה בכלל לא ברור שיש את הרצון או את ההבנה או את המגויסות לפרק את המודל הזה. אז בואו ננסה לנתח מה עובר על הקבוצה הזאת מאז השבעה באוקטובר, ואם התיאוריה שלנו היא רלוונטית גם להם, אז אולי כן אכן אפשר לדבר על קבוצת הרוב שאינו חרדי, כקבוצה.
כקבוצה שהיא מוביל, שהיא גוברת על החרדים לא רק במספרים, אלא אולי
ברצונות.
היא גם משתווה אליהם ברצונות. אז אם נצלול עכשיו ברזולוציה גבוהה יותר לתוך הציונות הדתית, איך היא מבינה את עצמה? מי היריבים שלה בתוך החברה הישראלית? מי בעלי הברית הטבעיים שלה בתוך החברה הישראלית? ואנחנו יודעים, הציונות הדתית היא תפסה עד השבעה באוקטובר את המרכז שמאל כיריבים שלה. זה כמובן הכללה, לא כל הציונות הדתית ולא תמיד וזה, אבל הם תפסו את המרכז שמאל כמחנה הנגדי שהוא יריב שלה, שהוא באיזשהו מובן תרבותי גם מאיים עליה.
אגב, הדבר הזה הוא חדש, הוא מהשנים האחרונות. מי שרוצה להבין את ההיסטוריה של הקבוצה הזאת שנקראת הציונות הדתית ואיך היא התגבשה וכולי, אנחנו דיברנו על זה במשך, אני חושבת, ארבעה פרקים עשינו על הציונות הדתית בעונה הראשונה. כדאי לשמוע ולהתרענן בהיסטוריה של הקבוצה הזאת, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על ההיסטוריה הרחוקה, אנחנו מדברים על ההיסטוריה הקרובה.
הקרובה?
של כמה שנים האחרונות.
אז כדי להבין איך הציונות הדתית מקמת עצמה בחברה הישראלית, מי בעלי הברית שלה, מי היריבים שלה, אנחנו צריכים קצת רקע, בגלל שהציונות הדתית מנהלת כמו כל קבוצה טיפוסית בתוך חברה מקוטבת. ומה שקורה בחברות מקוטבות, כל קבוצה מפתחת סיפורים שמספרת לעצמה על קבוצות יריבות. לכל קבוצה יש מיתוס על הקבוצה השנייה. לרפובליקנים הם פיתחו מיתוס על הדמוקרטים. מה מפעיל אותם, מה האג'נדה שלהם, מה האינטרסים שלהם, מה האידיאלים שלהם. דמוקרטים פיתחו מיתוס על מה זה רפובליקנים, מה מניע אותם, מה האישיות שלהם, מה המוטיבציה שלהם. אגב, מה אנשים לא עושים בחברה מקוטבת? מה רפובליקנים לא עושים בחברה מקוטבת?
אשכרה שואלים את הדמוקרטים מה הם רוצים.
מה הסיפור שלכם, כן. נכון. הם מפתחים מיתוס על הדמוקרטים. עכשיו, איך זה עובד? זה עובד כמעט תמיד באופן הבא. קבוצה אחת מסתכלת על הגרסה הכי רדיקלית, הכי קיצונית של הקבוצה השנייה, ובטוחה ומאמינה שהעמדות הכי קיצוניות שמופיעות בקבוצה השנייה, אלו העמדות של הקבוצה השנייה.
של כל הקבוצה השנייה.
בדיוק. זאת אומרת, מה שמאפיין את הגרסה הכי קיצונית של המחנה הנגדי, צובע את כל המחנה הנגדי. ואז עובדת האלכימיה הנוראית של כיתוב, מה שאתה מרגיש כלפי הגרסה הכי קיצונית של המחנה השני, הופך להיות מה שאתה מרגיש כלפי כל המחנה השני. משום מה, הקשר של החברה מקוטבת, זה שהטיפוס הכי קיצוני במחנה הנגדי, הוא גם מייצג הכי אותנטי, של המחנה הנגדי.
עכשיו אנחנו דיברנו על הרעיונות האלה הרבה מאוד בתחילת העונה השלישית, על הייצוג הזה של הקיצוני הוא האותנטי,
נכון.
כמאפיין של חברה מקוטבת.
וכתוצאה מכך אנחנו תמיד טועים בהבנת הצד השני. יודעת, יש סקרים בארצות הברית, שואלים רפובליקנים, מה לדעתכם הדעות של דמוקרטים? הם תמיד טועים. הם חושבים שדמוקרטים הרבה יותר שמאלנים מה שהם באמת, ולהפך, דמוקרטים תמיד, אנחנו תמיד טועים בהבנת הצד השני, בגלל הכשל שתיארנו כאן, מייחסים לכל הצד השני את העמדות של הגרסה הכי קיצונית בצד השני, גם בישראל אנחנו עושים את זה, ובהקשר שלנו, גם הציונות הדתית עשתה את זה. אבל כשהסתכל על המרכז שמאל, היא פיתחה מיתוס על המרכז שמאל,
והמיתוס הראשון הוא שאין דבר כזה מרכז שמאל. שיש רק שמאל. ואפילו אין שמאל, יש רק שמאל רדיקלי.
והשמאל הרדיקלי הוא פרוגרסיבי, והוא פוסט-ציוני, והוא אנטי-לאומי.
והוא לא פטריוטי.
קוסמופוליטי, והוא אליטה, והוא
כל... הוא כבר לא משרת בצבא, הוא כבר לא עושה מילואים, יש לו דרכונים זרים, וכשיהיה פה קשה, הם כולם יקומו ויעזבו את הארץ.
הם לא באמת נאמנים כאן לסיפור הזה. עכשיו, המיתוס הזה, שרווח ורווח מאוד מאוד בתיבות תעודה של הציונות הדתית, של הימין. אגב, לא רק של הימין הקיצוני, גם של הימין המתון. המרכז-שמאל, הם לא באמת פטריוטים, הם לא באמת בצד שלנו. אשכרה, הם עשו את הקשר הזה שאנחנו עושים בחברות מקוטבות. זה לא שאין בקצה של השמאל אנשים שהם לא פטריוטים, אבל עשו את הקשר של חברה מקוטבת. צבעו את כל המרכז-שמאל בצבעים של הגרסות הכי רדיקלית של השמאל.
עכשיו צריך רגע להגיד איזושהי אמירה, קצת אני אגיד אפילו ללמד זכות, אוקיי? זאת מערכת ההפעלה של חברה מקוטבת. זה לא שהציונות הדתית עשתה את זה למרכז-שמאל. כל קבוצה עושה את זה לכל קבוצה אחרת. א', ב', הרשתות החברתיות מגבירות את הדבר הזה, האלגוריתמים הם רק עושים אמפליפיקציה של כל הטרנד הזה ומגבירות אותו. והדבר השלישי הוא בעלי אינטרסים, שיש להם אינטרס מובהק להדהד את המיתוס הזה, לייצר אותו, להדהד אותו ולחזק אותו, כי מרוויחים מזה רווחים פוליטיים בכל מקום בעולם וגם בישראל. אז כל הכוחות האלה בעצם יצרו את המצב הזה שהמיתוס הזה מפומפם בעשור האחרון, אבל ביתר סט בשנה האחרונה.
והמיתוס הזה הוא זה שגרם לציונות הדתית לתפוס את המרכז שמאל כאנשים מאוד רחוקים מהם. כאילו יש תהום אידיאולוגית אדירה בין הפטריוטים הלאומיים, אוהבי הארץ של הציונות הדתית, לבין האלה שהפטריוטיות שלהם בספק בצד השני, האליטה הקוסמופוליטית הפרוגרסיבית הזאת.
תראה, אז יכול להיות שחלק מהמאזינים כועסים עלינו וזה, הכללות, הכללות. כל מי שנמצא בתוך הציונות הדתית, בתוך הקבוצה הסוציולוגית שנקראת הציונות הדתית, יודע שהמילה שמאלני או שמאלנית, זאת מילת גנאי בתוך הציונות הדתית.
שהמשמעות שלה לא באמת נאמן למדינה, לא באמת פטריוט, לא באמת זה, והכחשה של מה שכינו את הגוון הזה של מרכז שמאל. ואז יש את השבעה באוקטובר. ופתאום, כל המיתוס הזה שנבנה, שהודהד, שהתפשט.
כן.
כל המיתוס שהמרכז, שמאל הם פרוגרסיבים, פוסט-יונים, כל המיתוס הזה קרס. מה זה קרס? התפרק לרסיסים.
בוא נגיד, אם השבעה באוקטובר פרץ לחיינו ב-6:35 בבוקר, לדעתי כבר ב-7:30 היה ברור שהמיתוס הזה הוא,
לא
הוא שקרי.
קודם כל מסתבר שהם לא פרוגרסיבים במרכז שמאל. מסתבר שהם שונאים את הפרוגרסיבים. מסתבר שלא רק שהם לא פוסט-ציונים, הם אולטרה-ציונים, לא פוסט-לאומים, הם איתך עכשיו בשוחות, הם עכשיו איתך בפלוגה, הם עכשיו הם לא פחות ממך, ממך אני מדבר כאילו על ציוני דתי גנרי, הם לא פחות פטריוטים, לא פחות מסורים, הם יחד איתך בשוחות, ומוכנים להקריב, סליחה, לא רק שמוכנים להקריב.
הקריבו.
הם הקריבו, והם מקריבים, ו... שבעה באוקטובר זה רגע של פיקחון. לא רק פיקחון ביחס למי האויבים, למה הטבע האמיתי של האויבים שלנו. הכוחות הג'יהאדיסטיים, החמאס וזה, זה פיקחון אחד. יש גם פיקחון אחר, מי האחים שלנו. ומי חשבנו שהם יריבים שלנו.
כשאתה אומר חשבנו, אתה מתכוון לקבוצת הציונות הדתית.
כן, כשהמיתוס הזה נשבר, יש לזה השלכות. כשהציונות הדתית שואלת, מי בעלי ברית האמיתיים שלנו, ומי היריבים האמיתיים שלנו? סיפרו לציונות הדתית שהמרכז שמאל הם יריבים שלהם. אחרי השבעה באוקטובר, כשמרגישים קרובים אליהם רגשית, ומרגישים שאין מחסומים אידיאולוגיים ממשיים.
רגשית ופיזית.
נכון.
מה שאתה, אתה נלחם איתם כתף נכון. על כתף, אתה מתנדב איתם.
נכון. מסתבר שהפער שסיפרו עליו הוא פער די מלאכות. הוא קיים, אבל הוא הרבה יותר קטן מכפי שתועד במיתוס הגדול שהודהד.
עכשיו, אז זה מיתוס אחד שאנחנו מסתכלים על קבוצת הציונות הדתית, ועל איפה היא ממוקמת מבחינת בעלי ברית ובריתות וזה. אז זה מיתוס אחד שהיה, כמו שאמרנו, בשנים האחרונות, פומפם בצורה מאוד מאוד חזקה, אפשר מאוד מאוד להצטער על זה, יש להצטער על זה, אבל על זה שזה היה מיתוס שפתאום גילו שהוא נשבר, אבל הוא נשבר, הוא נשבר. במקביל,
יש עוד מיתוס.
היה עוד מיתוס.
כשהציונות הדתית שחוותה ניכור מהמרכז-שמאל, היא חשה קרבה הולכת וגדלה לחרדים. דרך אגב, זה קשור לתהליך שהוא אמיתי, שקורה בחלקים החברה החרדית שהם נהיים יותר לאומיים, וכשהחרדים נהיים לאומיים, זה בא לידי ביטוי, כפי שניסח את זה יפה חוקר החברה החרדית בני בראון, שהם נהיים יותר ימנים. אז הציונות הדתית, שיש להם נטייה פוליטית חזקה ימינה, רואים את החרדים, נהיים ימנים, אז אומרים, היי, אם הם ימנים, אז הם לאומים, אז הם ציונים, אז הם קרובים אלינו. כל הדברים האלה יצרו תחושות שהחרדים הם בעלי ברית הטבעיים שלהם.
ובאמת, בשנים האחרונות אפשר יותר ויותר לשמוע בקרב הציונות הדתית את הביטוי, אחינו החרדים. כן. עכשיו, זה לא רק על בסיס ימני, אולי זה הקטליזטור, אבל זה גם יושב מאוד חזק על הסיפור של התורה.
כן.
ככל שלימוד תורה בשנים האחרונות קיבל מקום הרבה יותר חזק והרבה יותר דרמטי בתוך אגפים מסוימים של הציונות הדתית, וכאילו יש איזה שיח בשנים האחרונות על זה שאנחנו ואחינו החרדים, אנחנו שותפים לפרויקט של עולם התורה ולומדים את אותה תורה, וכאילו הגאווה הכי גדולה של חלק מהישיבות בציונות הדתית זה שאנחנו יכולים לדבר בלימוד עם החרדים, אנחנו בעצם שותפים והתורה היא חשובה לכולנו, אנחנו באותה תורה.
Okay.
כן? וכל זה בא לידי ביטוי, בביטוי החדש, הוא די חדש מהשנים האחרונות של אחינו החרדים. זה המיתוס, הצד השני שלו.
זה הצד השני שלו, ואז קורה השבעה באוקטובר. והשבעה באוקטובר, אותו רגע שבו נשבר המיתוס על המרכז שמאל, היי, מתחה פה בפלוגה, קרה עוד משהו. אנשים מסתכלים ימינה ושמאלה.
או רק ימינה.
או בעיקר ימינה. את מי הם לא רואים?
את אחינו החרדים.
את אחינו החרדים. ואחינו החרדים, הבעלי ברית, הם לא היו שם. הם לא התייצבו במספרים, אגב, זה הכללה, חלק כן התייצבו, אבל במספרים הנכונים וההוראים הם לא התייצבו, אבל לפעד זה לא רק שהם לא התייצבו, הם גם יצרו אידיאולוגיה מזה שהם לא משרתים. יש את המאמר הזה ביתד נאמן, שבו אומרים שמי שמשתמט זה החילונים, לא החרדים, כי משתמטים מילים ותורה, וכל הנרטיב הזה.
כמובן, הראשון לציון, הרב יוסף, כן. שאמר שאם יגייסו אותנו, כשהוא אומר אותנו, הוא מתכוון לחרדים,
כן.
אנחנו נרד מהארץ, וכל ההפגנות האלה, וכשהוא דיבר על הלילה הזה של המתקפה האיראנית, הוא אמר, מי שהציל אותנו מהמתקפה האיראנית, זה לא הרמטכ"ל, וזה לא חיילי צה"ל, זה בני התורה.
עכשיו, ההתנהגות הזאת, לצד ההתבטאויות האלו, מייצרים רתיעה. לא אצל האגף השמאלי ליברלי מימדניקי של הציונות הדתית.
גם, כמובן, אבל זה מובן מאליו.
הרבנים של המיינסטרים של הציונות הדתית, יש כאן תהליך, יש כאן לא מיתוס אחד שנשבר, אלא שתי מיתוסים שנשברים. המיתוס של המרכז שמאל, שהם אולי הם לא באמת יחד איתנו בפרויקט הלאומי, המיתוס הזה נשבר, והמיתוס ביחס לחרדים, שהם באמת השותפים האמיתיים שלנו, במעין לאומיות אמונית, או איזשהו משהו, זה גם נסדק אם לא נשבר לגמרי.
אתה מתאר כאן תהליך של שבירה כפולה של מיתוסים, אני רוצה להגיד שזה אפילו לא סימטרי, כי יש הבדל בין האופן שבו כל אחד מהמיתוסים האלה נשבר. המיתוס עצוב שהיה על המרכז שמאל, שהם לא בעלי ברית ושהם לא זה וזה, הוא נשבר, אבל הוא נשבר בכל תרועה רמה, אפשר לומר.
כן.
זאת אומרת,
זה מרגש לגלות.
כן, הוא נשבר בפליאה, בחיוביות, בפליאה, באמת באיזה אופטימיות מדהימה. עכשיו, חבל שהוא נשבר כל כך באופטימיות, כי זה רק מראה עד כמה הייתה שם סוג של שטיפת מוח, ועד כמה אנשים הלכו שבי אחרי משהו שקרי, אבל אי אפשר להתכחש לזה שיש איזה רנסנס של אחווה ושל חיבוק ושל הפתעה טובה כלפי המרכז שמאל. אבל במקביל, השבירה של המיתוס על החרדים לא מלווה אליה פליאה, מלווה אליה תחושת בגידה, שלא לומר השפלה, קשה, כי באמת הייתה שם תפיסה שאנחנו אחים, ואנחנו שותפים לאותו פרויקט של עולם התורה וכו', ופתאום, אני חושבת בשדרה המרכזית של הציונות הדתית, מבינים שכל התקופה הזאת, אחינו החרדים, מדברים איתנו ככה, כשאנחנו בחדר, אבל כשאנחנו יוצאים מהחדר, מדברים עלינו בזלזול מאחורי הגב, בזים לעולם התורה שלנו, בזים ללימוד התורה שלנו, חושבים שהחרטוט הזה שעושים בישיבות הסדר זה לא באמת לימוד תורה, אנחנו אלה ששומרים על עם ישראל, יש תחושת בגידה קשה, והמיתוס הזה נשבר ברע, לא בטוב.
זאת אומרת, מיתוס אחד נשבר ואומרים, וואו, זה עם ישראל, וזה מייצר התרגשות.
נכון.
מיתוס שני נשבר, אוי החרדים, וזה מייצר
כאב, השפלה.
אפשר להגיד אולי ככה, המיתוס על המרכז שמאל שנשבר, זה מיתוס מתנשא של הציונות הדתית. בתוך הציונות הדתית, הייתה תחושה שהציונות הדתית, יש לה מעין מונופול על הלאומיות האמיתית, האותנטית. ואז מגלים, היי, המרכז שמאל הם לא פחות לאומים איתנו, לא פחות ציונים איתנו, מעין התנשאות שקרסה. ואז מסתכלים על החרדים, ורואים את החרדים מתנשאים עליהם, שהם יודעים מה זה התורה, שהם הרבנים שלהם הם רבנים, התורה שלהם היא תורה, התורה כפי שאת אומרת, שהציונות הדתית היא לא תורה, אז התנשאות אחת קרסה כלפי המרכז שמאל, והתנשאות אחרת נחשפה של החרדים כלפי הציונות הדתית. ומקרו, אוקיי, עכשיו בוא נשאל את השאלת מקרו. מה קורה לציונות הדתית כשהיא בתוך התהליך של פירוק שני המיתוסים הללו? זה גורם לה לדמיין את עצמה אחרת. מי בעלי הברית האמיתיים שלה? מי היריבים האמיתיים שלה? ומאוד יכול להיות שתהליכים האלה מייצרים תפנית טקטונית בציונות הדתית. עכשיו צריך להיזהר כאן. כי אנחנו מתארים כאן תהליך טקטוני, היסטורי, ענק, והאמת היא שאי אפשר לראות את ההיסטוריה כשהיא מתרחשת. זה קרוב מדי. כן,
זווית הראייה שלנו לא מספיק גדולה, פרספקטיבה שלנו לא מספיק עמוקה.
עוד עשור נוכל להסתכל אחורה ולראות. ולכן את כל הניתוח הזה עם גרגיר של מלח. אבל אם אנחנו צודקים, ואם שתי מיתוסים נשברו, שמייצרים תפנית טקטונית של הציונות הדתית, שמרגישים הרבה פחות מחוברים, שמרגישים שהחרדים הם לא הבעלי ברית שלהם יותר, והמרכז, המרכז שמאל, עשויים להיות בעלי ברית, התפנית הזאת
מחזירה אותנו להסתכל על הקבוצה שכינינו אותה, הרוב הלא חרדי,
כציבור
אחד שיש לו רצון משותף, ואולי עם הרצון המשותף הזה, הוא יכול לעשות משהו כדי להגן על מדינת ישראל מפני המודל המוזר שמאיים עליה.
אבל כדי שזה יקרה, צריך שהתפנית הסוציולוגית, הדרמטית, הטקטונית, שאנחנו מרגישים שהיא קורית בזמן שאנחנו מדברים, כדי שזה יקרה, התפנית הסוציולוגית צריכה להשתקף במסגרת הפוליטית. והשאלה אם הסוציולוגיה תמיד משתקפת בפוליטיקה, זאת שאלה מאוד גדולה.
שעליה נדבר בפרק הבא.
משהו אדום מתחיל להתעורר,
אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק במיני עונה שלנו, חרדים. בפרק הבא והאחרון, ננסה לבדוק אם אפשר לתרגם את השינוי הערכי והסוציולוגי שעובר על חלקים גדולים ברוב הלא חרדי, גם לעולם הפוליטי. בינתיים, אנחנו ממשיכים לזכור ולהזכיר את אחינו ואחיותינו, שבאופן בלתי נתפס עדיין יושבים בשבי החמאס בעזה. נמשיך להתפלל ולקוות לחזרתם בקרוב מאוד הביתה, לבריאות הגוף והנפש, לשלומם של כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, ולהכרעת האויב במערכה הקשה הזאת. תודה לניר לייס ולאור שמיר האורחים, ליה לוית ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. עוד שנייה אנחנו מסיימים את העונה, וזאת הזדמנות טובה להשלים את כל מה שפספסתם מהעונות הקודמות, וגם להתעדכן בתכנים מעולים נוספים באתר בית אביחי ובכל יישומוני ההסקטים.